כולם. אני רוצה להתנצל על העומס של דפי המקורות. יש לי בשורה, ועוד שני פעמים העומס של דפי גמרא, בסדר? אבל אני יכול להגיד לכם שבישיבה הפסקתי לפיס דפים, אני שולח לכולם במייל, וזה על המסך, אני רוצה לעשות נהיה, אבל אתם יכולים להביא מחשב לשיעור, זה יעזור לכם. בכל זאת, אנחנו בשבוע, שבועיים האחרונים, עסקנו פה בניסיון לפענח את הקטגוריות ההלכתיות. ניסינו ליצור קטגוריות שיסבירו לנו אילו דברים נאמרים בכל לשון או בלשונם, ואילו דברים נאמרים בלשון הקודש. ואני לא אחזור עכשיו על הדברים, כי אני רוצה להתקדם. מה שאני מבקש היום לבדוק, זה לא כל כך ביחס לרשימה של לשון הקודש, זה אני אשאיר לפעם הבאה, אולי נתחיל את זה היום. מהי לשון הקודש? כלומר, קבענו אחרי שהתייגענו, ייצאנו מה שיצאנו, הר סיני, הוא המודל, אלוקים מדבר, ברכה, כללה, טקסט מהתורה, במקדש, כל הקריטריונים, אבל עדיין לא שאלנו שאלה אחת פשוטה, והיא תעסיק אותנו, כאמור, בשאלת המפתח, והיא מהי לשון הקודש? טוב, זה עברית, אבל איזו עברית? העברית של הפולנים, של ההונגרים, של ההינגרים, כן, של הליטאים, של הספרדים, של התימנים, כלומר, באיזה עברית כדאי לדבר, שזו שאלה שהתעוררה, לא התעוררה עד המאה ה-20. והסיבה הפשוטה, שמה הייתה העברית של כל אחד? עברית של אבא שלו, זה הייתה העברית שלו, שדיברו בסביבה שלו. אבל כשהגיעו לקיבוץ גלויות, אז מפגש העברית, העברית הפכה לשפה חיה, ופתאום, ואני אמיר את זה רק עכשיו כקריאת כיוון להמשך, ואני רוצה לעבור עכשיו לכל לשון דווקא. צריך להבין שלנו, כשיעור שמועבר בעברית ולא ביידיש, כמו שצריך ללמד תורה כידוע, כל המשנה הזאת היא נלמדת אחרת מאיך שלמדו את הדורות של יהודים. מהסיבה הפשוטה, אנחנו מדברים עברית ביום יום. אנחנו מדברים שיחת חולין בעברית. ובתור שכזה, להתחיל ללמוד פה רשימות, כל לשון, לא כל לשון, לא כך הבין ימה מדובר. ותבינו שיהודים שדיברו שפות אחרות ביום יום, אם זה יידיש, אם זה לדינו, אם זה ערבית, זה לא משנה, אנגלית, גרמנית, לא משנה, הונגרית, איזה שפה דיברו, הם למדו פה באופן אחר לגמרי. מבחינתם, לשון הקודש, אומרים אותו רק בבית כנסת. האם אתה חייב להבין כל מילה בבית כנסת? שאלה, בוא נבדוק את זה מי. אבל מבחינתם זה הזיתים לבן של הדיון. זאת אומרת, אני מדבר כל דבר בכל לשון. עברית היא באמת לשון קודש, כי בעברית הדבר היחיד שמדברים זה תפילות ותלמוד תורה. זה הדבר היחיד שמדבר בעברית, זה ממש לשון קודש. ולנו הכל מתהפך. ובחלק, דבר על זה יותר ברחבה כמו פעם הבאה, שאלת המפתח היא שאלה מאוד עמוקה, כי מי שמדבר עברית ברחוב, בהעברה המקובלת בארץ, בבית כנסת הוא מתפלל באשכנזית, אז יש לו עברית ויש לו לשון הקודש. יש לו שתי שפות. ומה שמקובל במחוזות הדתיים הלאומיים, שמתפללים באותה העברה, אז או שלשון הקודש היא גם ברחוב, אנחנו מקדשים את החול כידוע, או שקורה דבר אחר. שלשון הקודש איבדה אולי את ייחודה כלשון הקודש. זאת שאלה שמטפל בה אחר כך, אבל זה ברור לי שלומדים אחרת את המשנה, או חווים אותו אחרת, כשמדברים עברית בחיי היום יום או לא. מה שאני רוצה דווקא לעסוק היום, לפני ההגעה החזרה לנושא, מאוד חשוב, זה קצת יותר להבין מה בדיוק קורה כשאומרים את הדבר הזה בכל לשון. כן, למה הכוונה? שאומרים אותו בכל לשון. בכל לשון שרוצים, יכול להיות אותו בסינית. האם יש כללים כשהוא בלשון האחרת? איך אני אומר אותו בלשון האחרת? וכאן נתתי לכם כמה מקורות, באמת לא מעט, כן? בקצרה, אני כבר דיברנו קצת על העניין הזה כשלמדנו את התוספות בלמד ב', שם התוספות עוסקים ביצירת רשימה שלישית, אתם זוכרים? רשימה אחת שנאמרת בכל לשון, רשימה שנייה שנאמרת בלשונם, ולרשימה שלישית שנאמרת בלשון הקודש. וראינו שלפי התוספות יש רשימה אחת שלא צריך להבין כלום, רשימה שנייה שצריך להבין, ורשימה שלישית צריך לשון הקודש. ומה שאני רוצה קצת לבדוק זה מה בדיוק מתרחש ברשימה של של כל לשון, רמת עניין ההבנה. זה בעיקר חוזר לסוגיה במגילה, לא עושה מצטטים אותה, בתחילת פרק שני. שם המשנה אומרת, ומי שמחזיק את הדפים זה מעמוד משורה 109, קורא את המגילה למפרע לא יצא, קרא על פה, קרא תרגום בכל לשון לא יצא, אבל קוראים אותה ללא הזאת בלעז, והלא עשה שמע שורית יצא. המשנה כאן אומרת מצד אחד שלא עז ששמע השוריד. השוריד זה לשון הקודש, משום שהיא נכתבת באותיות אשוריות, משום שהכתב העברי הנוכחי הוא הכתב הארמי שהגיע אחרי חורבן בית ראשון, אחרי הגלות מאשור, לכן הוא נקרא כתב אשורי, לעומת הכתב העברי הקדום שהוא הכתב של בית ראשון שהוא עברית. והשורית הכוונה העברית, רק מילה אחת, גם אותיות, דברנו קודם על בריס, כי עושים הפשטה, כמה אותיות זה שיטת הפשטה. אתה יוצר 22 סמלים שאיתם אתה מרכיב את כל המילים בעולם. אתה יוצר 10 ספרות, איתם אתה יוצר מספרים על אינסוף. זה שיטות הפשטה. ואם אתה מכירים קצת את הכתב העברי הקדום, הוא מסמל בעיקר איזה ציורים של חפצים, שמתחילים באות הזאת. ויש שם חצי דרך להפשטה, כי לצייר ציור זה קצת מגושם. ואחד מהדברים שהכתב רוצה להגיע אליו, זה לבהירות של קריאה יחד עם קלות של כתיבה. זה שני הדברים שרוצים להגיע, שהם לא תמיד עולים בקנה אחד. כתב מרובע יותר קל לקריאה, יותר קשה לכתיבה, כי צריך כל הזמן להרים את העץ כדי לעשות את הקווים. כתב עגול, או הכתב המחובר, גם בערבית וגם באנגלית, הוא יותר מהיר לכתיבה, כי לא צריך להרים את העת, כי הוא עגול. צד שני, יותר קשה לקרוא אותו. והכתב העברי הקדום, הוא חוטא בשתי חטאים, גם קשה לקרוא וגם קשה לכתוב. וממש ככה. אני אספר לפני שנתיים בערך, הייתי בארצות הברית, והתארחתי לשבת באיזה בטינק, ישנתי בבית איזה משפחה, ש... התברר במהלך השבת שאבא אספן של מטבעות עתיקים, והוא הוציא לי את כל האוסף שלו, והוא ביקש ממני להתחיל לקרוא, ועל המטבעות, הכתב הוא גם עניין לאומי, דיברנו על זה פה קצת, על שימוש בלשון הקודש, אבל על המטבעות של בר כוכבא יש כתובות בעברית, בכתב העברי הקדום, כי הם רצו להראות לאומיות יהודית, לחזור לבית ראשון כדי שמינו כקדם, אז ביקש שאני אקרא, ואני לא ידעתי לקרוא, אז הוא אמר לי, מה זה רב שלא יודע לקרוא עברית? אז התשובה היא כן. אני קורא אשורית, לא קורא עברית. אז חזרנו לעניין שלנו, אוקיי? כבר הארמיים ידעו ליצור כתב שגם קל לכתוב וגם יותר קריא. עכשיו גם הם, השלב הבא יהיה הכתב העגול, שהוא עוד יותר קל לכתיבה. ולכן ימצאו את האשורית. כל זה לא עשה שמע השורית בלי מגבלות יוצא, ולעומת זאת, ולועזות במשנה מה כתוב שקוראים אותה בלעז, ובתרגום בכל לשון כתוב שיש מגבלה שלא יצא. זה מבלבל את הגמרא מאוד. שאת הגמרא ככה, שורה 115, בא אמרת קראה בכל לשון לא יצא, תחליט, יוצאים או לא יוצאים באנגלית. רב ושמואל דאמרי תרוויו בלעז יווני. זה כבר הזכרנו קצת על הייחודיות של היוונית ביניהם, כנגד הברברים, כמו שקצת חלק על חלק מהדברים שאמרתי אז, אין זה כי זה שפה בינלאומית, או כי הם חשבו שהיא שפה שיש בה עומק למילים, זה מה שלא היה הסבר, הגמרא ממשיכה ואומרת ככה. אני מדלג לשורה... 122, מייטי וקראה גפתית, עברית, אלמית, מדית, יוונית, לא יצא. הלאה דמיה, אלא לה, גפתית לגפתים, עברית לעברים, אלמית לאלמים, יוונית ליוונים, יצא. וכאן הגמרא יוצרת מגבלה שאפשר לקרוא בשפה אחרת, בתנאי שאתה מבין אותה. יחי רב ושמואל, המים מוקמילה למתניתין בלעז יוונית. הרי גם יוונית צריך שתבין יוונית. בכל לעז, אם אתה מבין, גם טוב, לוקמה בכל לעז, אלא מתניתין כברייתא. וכי איתמר דרב ושמואל, בעלמא איתמר. רב שמואל דאמר התערוויו, לעז יווני לכל כשר. ואה קטני, יוונית ליווני, מין לכולי עלמא לה. אז אומר את הגמרא, זו מחלוקת. אוקיי, העיקרון שיוצא מהסוגיה כאן, הוא כן, בבקשה. השורה
הזאת, מ-22, בעצם אומר
שכל
לשון אומר, לא ניתן להגיד את זה.
שמה?
שלא ניתן להגיד את זה,
כן, אבל אתה חוזר לשאלה מה זה עברית, כן? כבר אם לפני שלוש דקות הסברתי לך שהאשורית זה עברית, אז מה זה עברית? זה לא...
לא עברית.
זה לא הכוונה לשון הקודש פה. דרך אגב, בתנ"ך איך קוראים לשון הקודש מה השם שלו? אתם רוצים לתאר מישהו שמדבר בשפה שהיא... יהודית. נכון. מה? כן, אבל אם אני חוזר לרב שקה... מדבר יהודית, רב שקף. למה? כי הוא נמצא איפה? ביהודה. ביהודה, מדברים יהודית. רק השם עברית דורש הסבר. בכל מקרה, הגמרא כאן נוצא עיקרון מקביל, שהשימוש בכל לשון הוא דווקא למי שמבין את אותה לשון. זו המגבלה הראשונה שהסוגיה נותנת. כנגד זה עומדת הדין של המשנה, שהלועז ששמע אשורית יצא. שאלת הגמרא, בא לא ידע מה כאמרי, ובלשון אחרת, מה ברור לגמרא שכדאי להפעיל אותו עיקרון גם על האשורית? תרץ את הגמרא, מי דדאב האנשים, ותראו את זה קושיה, לא בטוח. מי דדאב האנשים ועמי הארץ, שמה היה התפיסה, סליחה לגביהם, שהם גם לא, שהם לא מבינים ואף על פי כן הם יוצאים. זה כך ברור לי כאן. טוב, מה כפלה רבינה? אתו ענן, החשטרנים, בני המרמחים, מי הדינן? אלא, ותראו מה הוא אומר, מצוות קריאה או פרסום איניסה, אחריה מצוות קריאה או פרסום איניסה. ולשון אחרת, מה אומר כאן רבינה, או מה הגמרא אומרת, כן, אלא, שמצוות פרסום איניסה, מה הכוונה? אתה הולך לבית כנסת, אתה יודע שמדברים על אסתר, אתה לא צריך להבין כל מילה. זה מה שהגמרא אומרת. ו... כאן התוספות בברכות, יש להם דיון, האם זה דווקא בפרסום איניסה, או זה כלל מקיף יותר. התוספות בברכות ממי דנים, לא להיעלב, זה אנשים של פעם, לא אנשים של החדר הזה, כן? של היום. נשים צריך עיון עם יוצאות בברכת הזימון של אנשים, אחר שאין מבינות. אני חוזר לדברי הפתיחה של השיעור. אצלנו כולם מבינים הכל בשולחן. אבל אתה חי בצורפת של המאה, 12 מדברים צורפתית בבית, הבנות שם לא למדו לא באורות ולא בהוזיה, לא יודע, לא באף בית ספר טוב, כי הן לא יודעות לקרוא, לא יודעות כלום, וגם לא יודע כמה הם יכולות לבית כנסת, וליד השולחן מזמנים בעברית, בואי סייל נרווה לבית סליחה בעברית, כן, והן לא מבינות כלום, הן מבינות שהן מברכים, זה מה שהן מבינות, אבל הן לא מבינות אף מילה, האם הן מצודד לחובת זימון, ויש מבין ראיה שיוצאות, מדאמר לכמן, סופר, מברך ובור יוצא, הבור כנראה לא מבין, מכאן משמע שאף אנשים יוצאו לברכת המזון שלנו, מי הוא? יש לדחות אותה ראיה, ושן עיבור שמבין בלשון הקודש ויודע קצת מה היקה אמר, אבל אינו יודע לברך, כלומר תוספות מבדילים בן אדם שיודע לעבור לפני התיבה לבן אדם שיושב בקהל ומבין מה קורה בבית הכנסת. אבל נשים שאינן מבינות כלל, מתי למימר דלה נפקה, הגמרא במגילה, ועד אמרינם במגילה, לא אוהב ששמע, שורית יצא, פרסום איניסה בעל משני, כי דאמרינם אתם, השטרנים בני הרמחים מיידינו, לא, בוא נעשה להבין לעצמנו, מה אתה אומרים? יכול להיות פרסום איניסה, כך תלך לבית כנסת, תדע שמקים אמן, תבין שאתה נמצא באיזה חגיגה של פרסום הנשת פורים, אתה לא צריך להביא כלום, ואני יצאת לידי חובה. אבל בברכת המזון יש דרישה בסיסית, שגם אם זה נאמר בלשון הקודש, מה אתה עושה את אומרים? אתה צריך להבין בערך על מה מדובר, או אני אגיד את זה בצורה אחרת. ודאי שיתכן מצב שאדם לא מבין כל מילה. בואו נחזור לחשטרנים בני רמחים. אני אומר שלא בדיוק יודע מה פירוש המילה. דבר אחד אני כן יודע. אני מבין את העניין. לא צריך להבין את המילה כדי להבין את העניין. רוב בחורי הישיבה לומדים גמרא ככה. הם מבינים מה הסוגיה אומרת בלי לדקדק בכל שורה. אתה יודע, אני קצת יותר מדקדק, כמו שאתם יודעים. אחד מהתלמידים שלי עזב את השיעור השבוע, אמר לי, אני באמת את הסוגיה, אני לא רוצה להבין את כולה, אני רוצה לקחת את הפאנצ'ליין, אתה כאילו מייגע אותי. אבל, אז טוב שהוא עבר לרם אחר, אולי אצלו, יש רק פאנצ'ליין, כן. הוא רוצה דיסק רק עם ההיילייט של הסימפוניה, זה לא רוצה לשמוע את כל הסימפוניה. אבל לא צריך להבין, כלומר, יש מצב שאתה לא מבין כל מילה. אבל אני למשל יודע, כשאני קורא את המגילה, שהחשטרנים בני הרמחים הם פקידים באדמיניסטרציה הפרסית, לא בדיוק יודע מה התפקיד. אני מבין איכשהו שהם כנראה עובדים בקרס בקרה של האינטרנט, שהם מעבירים מידע, אני לא יודע איך הם מעבירים את המידע. זה לא פוגע ביכולת שלי להיות שותף להבנה של על מה מגילת אסתר מדברת. כמעט הייתי אומר שהחשטרנים בני הרמחים הם כבר לא מילה בפרסית, זו מילה כיום בעברית. כמעט הייתי אומר את זה. כלומר, זו מילה שעברה לשונות, אולי בלי המשמעות המקורית. אבל בשפה העברית פירושה תפקיד באדמיניסטרציה הפרסית. זה פירושה בעברית. אולי בפרסית יש לה פירוש אחר, כן? כן, ויש ש...
איך היא אמרה לבין
חליפה? אה?
הבנתי.
אם
היא לא מבינה כלום.
אז בואו מיד נחשוב על זה. מיד אני אגיע. וזו רמה אחת. כלומר, הרמה הכי טובה זה להבין כל מילה. זה לא. אבל ייתכן מתחת לזה רמה שאתה מבין, אפילו הייתי אומר ברמה טובה, אתה אולי לא יודע את המילה הזאת. יש כבר רמה מתחת, שאתה עושה מדברים, זה הבור, שמה הכוונה? הוא יודע מה התוכן של ברכת המזון, יודע על מה זה מדבר, אולי הוא לא מבין את המילים. אפילו את זה הוא לא מבין, כלומר זה כבר יותר מהחשטרנים בני הרמחים. מה שהם מדברים, שהוא בכלל לא שייך, זה שאתה לא מבין כלום. אתה רק יודע שממלבלים, כן, מורים כמו נוסחות של... זה לדעתם, יש להם ספק, האם גם זה משהו? כי העיקר שהיא אמרה את מילות הקסם, כן, היא אמרה את המילים, או שמה אני אומר, שמה, אם אתה לא מבין בכלל על מה זה מדבר, אז לא יודע, או אם אני אחדל את זה, תוספות לא מוכנים כאן, או הם מתלבטים, האם אפשר לקבל את זה שהעיקר שהמילים נאמרו בלי שום ממד של הבנה? מה הם מוכנים לעשות? להוריד את רמת ההבנה, בלשון אחרת, שיהודי אמריקאי שלא גדל בהיגוי ג'ייסקו נגיד, הוא לא ממש יודע עברית, הולך לבית כנסת, ההנחה היא שגם כשהתפילות מתנהלות בעברית והוא לא ממש מבין את המילים, אבל אמורה להיות לו הבנה של התמצית של התפילה, על מה התפילה מדברת. זה לדעת סוף סוף כבר בסדר, הם מדברים על רמה שאפילו זה לדעתם הוא לא היה. אבל פה נכון לשאול, אז מספיק להסביר את התמצית של הפסקה, ועכשיו הוא יגיד את הפסקה בעברית, ונחשב מבין, כי הוא מבין על מה הפסקה מדברת, כלומר, להבדיל בין התוכן של הפסקה לבין המילים. זאת שאלה. מה שמשמע כאן הוא, שאני רוצה לסכם, שבלעז, זה, אתה צריך להבין. אבל יותר מהתוספות, שגם בעברית צריך להבין. כלומר, אז מה בעצם ההבדל? רמות של הבנה. כלומר, בלעז צריך רמת הבנה יותר גדולה, כן? יותר גדולה. בדיוק, אז פה אני שואל לך, האם בחליצה צריך להסביר לה כל מילה או צריך להסביר לה על מה המשפט מדבר או מה התוכן? אולי זה מספיק? אולי זה מספיק? כן. בכל מקרה, לגבי כל לשון, זה אלה המקורות היסודיים מאוד של רמת ההבנה, אני חוזר. בגמרא במגילה יוצא בבירור שצריך להבין. בלעז. ללועזות בלעז. זה אומר לי גפתית לגפתים. גפתית זה מה אתם יודעים על זה? קרוב. אוקיי. אבל זה בהחלט צריך להבין. בואו מיד נסביר את הרציונל שצריך להבין. בעברית שהמשנה בפשוטה אומרת שלא צריך להבין, אז הגמרא כבר עושה אופוזיציה למשנה. לא מבינים מה זה שווה. וכאן הגמרא מדברת על פרסום מניסה, ותוספות רוצים להגיד, זה לא פרסום מניסה, כן דורש, גם עברית דורשת רמת ההבנה מסוימת, וכנראה לא ברמת המילים, אלא ברמת הפסקה. ברמת הפסקה שצריך להבין. שמה יכול להיות יסוד ההבדל בין עברית לבין, בנשון הקודש, סליחה, לבין שפות אחרות? זה לא מאוד קשה להציע כמה כיווני חשיבה. למה ש... אני בלעז דווקא אתה מבין את השפה ובאחרות לא. בעברית, סליחה, אתה לא חייב להבין.
כמו שאנחנו מדברים משהו כרונולוגי, שכל כשאתה מתרחק מזמן המשנה, השימוש דרך הארמית, פשוט לשפות אחרות, פשוט הפער גודלת.
כן.
אבל פשוט בזמן המשנה, השימוש, השפה היומיומית היא פשוט תערובת בעצם של פשוט מונחים עבריים. כל השאלת המגלות עם בבל, עם הארמית, היא פשוט מתרחקת. כשמגיעים לספרד, ספרד יש פשוט עם הבליטות, פשוט ניתוק לחלוטין, פשוט...
קודם כל בהחלט אפשרי דבר כזה, כן.
לגבי משנה ביומה, של הכהן גדול, שהוא לא מבין עברית, והם צריכים להקדיר
את
כל הבא, כן, בארמית, אולי גם בזמן המשנה הם לא, המון לא מבין עברית כל כך טוב.
כן. דיבור יוונית. אוקיי, אז בוא נחזור לשאלה ששאלתי. למה בעברית צריך פחות להבין?
יש שני הצעות בשבוע.
קדימה, שתף את כולם.
אוקיי, אחת שהיא...
תדבר רק אליי, תדבר רק אליי.
לשון, לשון שזה איזו שפה שאנשים מדברים. אבל אם אנשים לא מבינים איזו לשון, אז אין שם לשון חל על השפה. אבל לשון הקודש זה נראה, הוא לא אמר את הפירוש, אבל נראה שאפילו אם אנשים מדברים, עדיין יש שם לשון, כי זה לשון הקודש, זה מהקדוש ברוך הוא. והשני זה משהו קבליסטי, מיסטיקי, שיש איזה סירופי שמות וכמה דברים בלשון הקודש, ואפילו אם לא מבינים את הכל, יוצאים את הרמה מעל ה...
אוקיי, אז לפני המיסטיקה, בסדר, אני אדבר איתך התרגלויות, כן. אני חושב שדרך אחת לומר את זה נמצאת במחלוקת מדהימה בין הרמב"ם והרייבד, בהלכות קריאת שמע. והיא נוגעת לאדם שקורא קריאת שמע בשפה אחרת, האם הוא חל על הגביו ההלכה שצריך לדקדק באותיותיה. והרמב"ם אומר שכן. הרמב"ם אומר, הקורא בכל לשון צריך להיזהר. בדברי שיבוש שבאותו הלשון, הוא מדקדק באותו הלשון כמו שמדקדק בלשון הקודש. מצוין, אנחנו מיד ניגע בשאלה הזאת. כלומר, איזה טקסט יש, כן? עד עכשיו שאלנו צריך להבין, אבל את שואלת שאלה מצוינת. מה הטקסט בסינית? כן? צריך לכתוב סידור לסינים, מה הטקסט? שאלה טובה, אבל הרמב"ם קצת צודק, הרמב"ם מניח שיש טקסט. וזה אומר הרייבד. כתב הרייבד ז"ל, אין זה מקובל על הדעת, לפי שכל הלשונות פירוש הן, ומי ידקדק אחר פירושו. רייבד אומר שבעצם בלשונות אחרים אין טקסט. אין טקסט. למה אין טקסט? כי אין... אמרת את זה. כי זה פרשנות. זה מנסה לא לשכפל את המילים, אלא מה זה מנסה לשכפל? את התוכן. ומה שחשוב בשאר לשונות, אומר הרייבד, זה היום ואין טקסט. אז מה, ידקדק בטקסט שהוא לא טקסט? אלא מה שחשוב הוא בעצם להבין. פה, סברתי לכם, שבוע שעבר, אחד מהצברים המחוספסים שלומדים אצלי, אמר לי, מה זה חשוב אם אתה טועה בזכר ומקבע, העיקר שמבינים אותך. זה... עכשיו, הרייבד, עכשיו, על סמך הרייבד, הייתי אומר את הדבר הבא. אתה אומר אותו בעברית, גם שאתה לא מבין, לפחות מה אמרת? יש טקסט. יש טקסט. את המילים אמרת. אתה אומר בלשונות אחרים, אין לך טקסט, אלא מה עברת למסלול? שאתה אומר דבר שיש לו משמעות. אם אתה לא מבין אותו, הוא חסר משמעות לגביך. כן.
האמת היא שגם בעברית אי אפשר לדרוש הבנה מלאה. יש כל מיני פרשנים, גם פרשנויות בפסוקים.
נכון.
צריך להכיר את כל
ה... אתה צודק, אבל... כאילו בעברית, גם אם לא הבנתי, אבל התפלטתי מהסידור, אמרתי את הטקסט. בשפות אחרות שהן פרשנות, אז אתה לא מבין את הפירוש, אין לך כלום. עכשיו, למה השפות האחרות הן פרשנות? אפשר לחשוב גם פה בשני כיוונים. כיוון אחד שהבאת מהמשנה הברורה, הוא לחשוב במונחים שהעברית היא שפה לא הסכמית מול ה... השפות האחרות שהן הסכמיות, או לשון אחרת, הזכרתי את זה בשבוע שעבר, אתה מחלוק את דיני הביניים, מה מוצא השפה. וכאן אתה אומר, יש פה תפיסה אולי שהיא אומרת, שהעברית היא השפה והיא הידיעה, לעומת שאר השפות שהן פשוט סימנים מוסכמים בין האנשים. אז אם אתה מבין את הסימנים, בעלי ערך אתה לא מבין עם כלום. עכשיו, למה העברית היא השפה? פה אפשר לצרף, אתה רוצה מיסטיקה, נקרא לזה מיסטיקה. כי מי קובע מהי שפה? קדוש ברוך הוא, באיזה שפה קדוש ברוך הוא מדבר? כבר אמרנו, הוא מבין 70 לשון, אבל הוא כשהוא מדבר, הוא מדבר עברית. בלשון הקודש, לכן היא קדושה, כי הוא מדבר בה. ויוד וכך, אז היא השפה בעצם אולי היחידה בעולם. אפשר לדבר אחרת לגמרי, כשחושבים על הרייבד עם הפרשנות. לא חייבים להגיד כי העברית היא השפה הכי מיוחדת בעולם, כי היא לא הסכמית, אלא פשוט להגיד דבר אחר. פשוט, כי זה נכתב, עברית במקור, זה הכל. לו במקור היו כותבים את התפילות בסינית, אז סינית היה המקור, כן? כלומר, פשוט מאוד, זה המקור, וכל השאר הם תרגום, כמו שמיכאל שוורץ, בהקדמה שלו לתרגום החדש שלו למורה הנבוכים, שהוא בא להסביר למה עוד תרגום, אז הוא מביא שם חוויה שהוא חווה כתלמיד שנה ראשונה בחוג לספרות השוואתית, שקראו שיר של גתה, והפרופסור הביא 20 תרגומים של השיר, וכל אחד פרש אחרת את השיר. וזה לא בגלל שגרמנית זה שפה שהיא לא הסכמית, בכך שונה מאחרות. זה פשוט מאוד, כי כשאתה אומר דבר במקור, הוא מעריק אותו מלשון ללשון, אתה תמיד מפרש אותו. כלומר, אולי פשוט כי זה במקור נכתב עברית. לא בגלל הסגולה המיוחדת של העברית. אבל אם אתה רוצה לחשוב שזה בגלל הסגולה המיוחדת של העברית, אני לא, חלילה, אני לקחת את זה ממך. זה דבר נהדר, אבל לפי זה כאילו נשאל את עצמנו, לחזור גם לרשימה של לשון הקודש, שלמדנו אותה. למה יש דברים שדברים דווקא בלשון הקודש? או כי יש להם טקט, או כי הם קשורים באלוקים. אז כשהאדם הוא קורא מגילה בעברית, גם הוא לא מבין אותה, מגילת אסתר נכתבה עברית. אז הוא קורא מגילת אסתר, לעומת זאת, אם הוא קורא בפולנית מגילת אסתר, הוא לא מבין כלום, הוא לא קרא מגילת אסתר, הוא קרא תיאור של מה שכתוב מגילת אסתר. זה לא מגילת אסתר. תדעו לכם שבאירופה במאה ה-16 היו הבריסטים, גויים, שהחליטו שהם רוצים ללמוד עברית, כי הם רצו לקרוא את כתבי הקודש בעברית, במקור. כל תרגום, אני חושב לכם קראו הארי פוטר בעברית או באנגלית? בעברית. נו, זה אותו דבר, תגידו לי.
לא, בספר ראשון זה לא למן דראפט, זה קרמבו.
זה לא אותו דבר, בקיצור. לא, זה, אבל זה, כל תרגום, ולכן צריך להבין את השפות האחרות, פשוט כי המגילה נכתבה עברית, ברכת המזון נכתבה עברית במקור. כמובן, למה היא נכתבה עברית במקור? למה מראש לא כתבו אותה באנגלית? כי העברית היא מיוחדת, אוקיי, אז חיברנו את הדברים יחד, אבל מבחינה יסודית, זה לכאורה התשתית הזאת, שהמשנה ברורה מעלה ספק נורא נורא מעניין, המשנה ברורה מעלה, שאולי לא מספיק שאתה תביא את השפה, אלא צריך שאתה אומר אותו במקום שבו יש עוד אנשים שמדברים אותה. למשל, הוא מעלה את השאלה, מה יקרה, נגיד, אם אני יבוא לפה איזה סיני אחד, נגיד, והוא רוצה להתפלל בסינית. ומה לעשות שאף אחד פה לא מדבר סינית? אז אומר המשנה ברורה, אפילו אם אתה מבין סינית, אתה לא יכול להתפלל בסינית, כי איפה שאתה נמצא, הסינית היא לא שפה. או שאלה מעניינת, כי לכאורה הסינית הזאת שורה לכל דוברי הסינית בעולם, מה אכפת לך שהם לא פה? אתה יכול לשלוח למייל עכשיו, לתקשר איתם. אבל כאילו המשנה ברורה מניח, שמה נותן לשפה את יכולתה להיות שפה? ההסכמיות שבה, כלומר שיש עוד אנשים שמדברים בשפה הזאת, וכאן הוא מעלה עוד השערה, שזה דווקא אם הם נמצאים לידך, שאתה יכול לדבר איתם, כלומר, כביכול, עד כדי כך הוא אימץ את התפיסה ההסכמית, ששפה באזור שאלה עוד אנשים שדברים אותה, הפסיקה להיות שפה באותו אזור. לי זה נראה מאוד משונה, ומחיק לכת, אבל זה כתוב במשנה ברורה, אני... או, מצוין. אנחנו הולכים ללמוד, ברכה, את גדלת בחוץ לארץ. אנחנו הולכים ללמוד, כמה שנספיק היום, את התשובות על בית הכנסת, עם הרצון להכניס אנגלית וכו', שמה שאומרים הוא לא נכניס אנגלית, ולכן מה יצטרכו לעשות? הידו דייסקו, ללמוד עברית. כבר מה יעשה יהודי, ברכה, אני כבר אומר לך, שיהודי ילמד עברית. בסדר? וגם, נדבר עוד מעט על זה, גם יהודי, שואלתי, מה יעשה יהודי מסכן שלא יודע עברית? התשובה היה תהיה יהודי כזה. כלומר, התשובה היא תלמד עברית. זאת התשובה. חלק, ובארצות הברית עושים את זה. התקילה האורתודוקסית, למרות שכולה מתנהלת באנגלית, הם מלמדים את הילדים שלהם עברית של לפחות שם בית כנסת. נכון? יש בתי ספר שעושים הרבה יותר מזה. בפלאפוש, ב-SAR, מדברים עברית בכיתות, אבל כי זה חשוב להם. חשוב להם שעברית היא יהודית, צריך לדעת עברית. זאת התשובה שהסרידיאש יגיד. למי שראה את התשובה שלו, שהכתבה לרב מאוד מפורסם בארצות הברית, בבית כנסת מאוד מפורסם, Jewish Center, זו השאלה. השאלה באה מרבי יונג בג'ויש סנטר, שדרך אגב הוא היה מאוד יונג, הוא מת מאוד אורד, אתם יודעים באיזה גיל הוא מת, הוא היה מעל 100 כשהוא נפטר, צריך ימים מאוד, יש לו נכדים בעלון שפות. בכל מקרה, אני רוצה לסכם את העניין הזה. שאלה אחת שנגענו בה עם כך עכשיו היא, אני צריך להבין. שאלה שנייה שברכה הייתה, שאלה מצוינת, היא שאלת הטקסט. וכאן אני כבר אמרתי לכם שבסוף שיעור שעבר, שבדף הזה נשמטו ממני שני מקורות בעניין, וצירפתי אותם לדף הבא, שהוא בעצם לשיעור הבא, כן? דף ששלחתי אתמול לשבוע הבא. וזה סביב הגמרא בברכות בדף מם. שם הגמרא מתארת את בנימין ראיה שהוא בירך בארמית. ולא רק שהוא בירך בארמית, אלא הוא לא תרגם לארמית את המבנה המדויק שברכת המוציא לחם מן הארץ. שורה 97. בנימין ראיה קרח ריפתה ואמר בריך מרי דאי פיתה. ברוך האדון של הלחם הזה. זה גם ארמית וגם לא תרגום מדויק של הברכה בטקסט העברי שלה. אמר רב יצא ואמר רב כל ברכה שהם בהשכרת שם טוב מתקנים. שאלת הגמרא בהמשך, מהי כמה השמלן? אף אגב דאמרה בלשון חול, בחידוש של רב שיצא כי זה בערמית, תנינה, מסכת סוטה, אתם מכירים? ואלו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה, וידוי, מעשר, קריאת שמע, תפילה, הוא ברכת המזון, אז מה החידוש? בסלוטה, שיברך בערמית. יצריך, סל קדת חמינה, הנימיני דאמרה בלשון חול, כי איך לתקינו רבנן בלשון קודש, מעולולי הגמרא הזאת הייתי אומר שמה יש חובה לעשות? לתרגם את הטקסט מילה במילה, כלומר להגיד בערמית מבנה דומה לגמרי של הטקסט העברי. אבל הייתי חושב, לא אמרה בלשון חול, כי איך יתקינו רבנן בלשון קודש, אי מעלה, כמה שמלן. עכשיו למה באמת הגמרא הגיעה למסקנה שלא צריך לשמר את המבנה המדויק? אולי כי הגמרא הבינה איך תרגום עובד. מי שמנסה לתרגם מילולית, אתם יודעים מה קורה לו. בלתי אפשרי. מצד שני, כאילו, איך לתרגם, זו שאלה גדולה מאוד, יש עליה דיונים עצומים. מצד שני, הגמרא לא אמרה, תנסה לתרגם קרוב למבנה המילולי, רק אל תהיה חמור שמתרגם מילולית לגמרי, ואז אתה מגיע למשפטים מוזרים. פה משהו שאתה בכל זאת יותר חופשי. ובלשון אחרת, קודם דיברנו, שאני קורא אותו בעברית ולא מבין, אבל שאני אבין את הפסקה, פחות או יותר מה שנאמר כאן הוא, שמה צריך לעשות? תרגם את התוכן של ה... כמו עוד פעם, לא המילים אלא התוכן. ובלשון אחרת בעצם יוצא שאולי גם בלשונות אחרים, מה שבאמת, אני חוזר אליי וזה פרשנות. בסופו של דבר, מה שאני רוצה לעשות מהו? כבר איבדתי את הטקסט, אז ממה נשארתי? עם התוכן. יש יכולת להגיד אני קורא טקסט, יש יכולת להגיד אני מסכם איזשהו תוכן. כשהאם להלכה זה נפסק או לא, אז כאן זה כאמור נשמד ממני בדף הזה, והוספתי אותו בדף הבא, וזה הנושא של סתירה מאוד ידועה ברמב״ם, שעסקו בפרשני הרמב״ם, והיא גם דוגמה להבדלי גישות איך לקרוא רמב״ם. צד אחד הרמב״ם בלכות קריאת שמע קובע כלל, שאומר שאסור לשון מטבע שקבעו חכמים בברכה, וזה הסמך משנה בברכות פרק ראשון. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי, לקצר, מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך. וכותב הרמב״ם ברכות קריאת שמע פרק א' הלכה ו', שכל הברכות תקנו עזרה עובד דינו ואסור לשנות. צד שני ברכות ברכות, מה עושה הרמב״ם? מביא השמח הגמרא של בנימין ראיה, מה הוא כותב? שלא נורא הם משנים, שמה בעצם קרה פה ברמב״ם? יש לו משנה בפרק ראשון שאומרת לא לשנות, משנה בגמרא בדף מם שאומרת שאפשר קצת חופשי, כן? והוא הביא את שניהם, אחד הוא הביא ברכות קריאת שמע, כי המשנה היא בפרק ראשון שהיא קריאת שמע, ואחד הוא ברכות ברכות. מה השאלה שהטרידה מאוד את הפרשנים של הרמב״ם? אבל איך הם מתיישבים יחד? הרי נושבת מהם רוח אחרת. וכאן בא הבית של הכסף משנה, מישהו ראה אותו לפני? אני נמצא בדפים, יש לך את זה? לא ידעתי בעד כוסחת החדשים? לא, בדף שלוש. פה בא הכסף משנה, אני אקריא לכם את הסתירה, את הכסף משנה לא הבאת, סליחה, בסדר. אז לא הכסף משנה, אבל בא הכסף משנה, הכסף משנה אומר, צריך להבדיל בין סוגי שינוי, או בלשון אחרת, אני צריך לפרש את הלכות קריאת שמע על רקע הלכות ברכות. אם אתה משמר את התוכן העיקרי, זה לא נחשב שינוי, זה מספק אותי. אם אתה משנה לגמרי, אתה משתולל, מאבד את הקשר, זה לא טוב. והכסף משנה מנסה שאחד יפרש את השני. אם לא הייתי לומד ללכות קריאת שמע בלי ברכות, לא הייתי חושב את זה. אבל צריך לצרף אותם יחד. כי אני מקריא לכם את הלשון הזאת מהגרם מביא את זה, רק שנייה. זה המקור הראשון, זה הגרם. לא, הוא רק כותב, הגרם כותב כך. ואף שדחק בכסף מי שתשם את הרס דבריו, אינם נכונים. כך הוא כותב. כנגד זה הגרם רואה בזה חזרה של הרמב״ם. הגרם אומר, אני מקריא משורה 5, הוא מצטט את הרמב״ם בלכות קריאת שמע. ואז הוא אומר, אבל פרק א' בלכות ברכות חזר בו. ונוסח כל הברכות וכו' וכו'. וכולי, אז הגרא רואה כאן לא פרשנות חדשה כדי לעשות סינתזה בין המקורות, והגרא רואה פה חזרה, שעל רגל אחת הראייה של הגרא כאן, שמדובר בחזרה ביחס לרמב"ם ספציפית, היא משתבצת בהקשר יותר רחב, שידוע מאוד מפירוש המשנה, ואנחנו נעדרים את הכלים לתת תמונה מדויקת של משנה תורה, אבל יש לנו עדויות על תופעה הזאת באופן חלקי, והיא תופעת המעדורות בכתבי הרמב״ם. ואני רוצה קצת להסביר את הכוונה. יש לנו בפירוש המשנה תופעה שהרמב״ם בעצמו מעיד עליה, שהוא חזר ושינה שם דברים במהלך חייו. ויש מקומות מסוימים, הפורסם שבהם נוגע למצווה שהייתה לא מזמן פשוטת כספים, שם הרמב״ם בעצמו כותב, בתהירותי כתבתי כך, ואחרי זה חזרתי בי ושיניתי. כך כותב הרמב״ם. כשזכינו ולחמישה סדרים, יש לנו את האוטוגרף של הרמב״ם של פירוש המשנה. אפשר לראות תופעה בעין מתוך האוטוגרף, כי יש בצד גיליונות, והנוסח הפנים הוא המהדורה הראשונה, והגיליון בצד הוא המהדורה האחרונה. אני רוצה לתקן, שאומרים מהדורות, לא כמו בדפוס. אנחנו רגילים בדפוס מודרני, שורים מהדורה הכוונה, בשנה אחת הפיצו עובד עצפו 3,000 עותקים, והשנתיים אחרי זה הפיצו עוד ליין גדול ושינו כמה דברים. רמה מספר אחד, שהוא כל הזמן משנה בו במהלך חייו. מהדורות הכוונה, יכול להיות הבדל בין שתי מהדורות, בין ההתקות שנעשו בפרש של יומיים. כי בין היומיים האלה, מה קרה לו? הוא שינה משהו. זה ההתקות שמשקפות שלבים שונים של החיבור במהלך שנות חייו השונות של הרמה. עוד הכוונה מהדורות. שפירוש המשנה היום מזהים 4 מהדורות. למה הכוונה? הטקסט הפנימי שפירוש המשנה הוא המהדורה הראשונה, כל ההגאות בצד זה המהדורה האחרונה. בכתבי יד ספרדיים שפירוש המשנה יש 30% מההגאות שיש באורתוגרף, בלשון אחרת, כנראה זה הוא עתק בשלב שהיה בו רק 30%, בכתבי יד תימן יש 70%. וכך הרב קפח הגיע ל4 מהדורות. המשנה תורה, יש עדויות על דוגמאות דומות, אבל מעטות מאוד ואין את האוטוגרף. וככה המשנה תורה למשל, דוגמה מאוד מפורסמת, למדנו אותה פה לפני 3 שנים. הקידוש הכסף, אם היא התורה או לא. יש עדות ברורה של הרמב״ם, שהוא במקור כתב שקידוש הכסף הם מדברי סופרים, ולא מדברי תורה. ובנו של הרמב״ם מעיד שאבא שינה והפך את זה לשלושתן דבר תורה. אז יש עדויות כאלה, ולכן אני אומר לצמי שעוסק בחקר דרכי הכתיבה של הרמב״ם, כשאומרים חזרה, אני מדבר עליה לא רק החזרה, אלא כשייכת למעדורות שונות. היינו הרמב״ם הקדום והרמב״ם המאוחר יותר, מה שמאוד לא ברור בגרא, זה מתי אתה מחליט שזה סתירה שכדאי ליישב, מתי אתה מחליט שזה חזרה, ואיך אתה יודע בראשון ומה שני. כלומר, למה הגרא יודע שחוד ברכות חזר מחוד קריאת שבע? אולי חוד קריאת שבע חזר מחוד ברכות. ותבינו מה יצרת הבעיה, הבעיה שנוצרה היא, וזה הגרא לא אומר, וכן קשה לי עם הגרא הזה. מה הבעיה, איך הבעיה נוצרה? שמה מייתיק בדייקנות, שני מקורות בספרות חזר, זה הכל. כלומר, החזרה היא לא שהוא כתב משהו חדש, הוא פשוט ייתיק פעמיים, אנחנו לא יודעים איך הוא מיישב. כלומר, אני לא נותן לחשוב שהוא חזר בו. אני נותן לחשוב שהוא ייתיק בנאמנות, שני מקורות, ויצר סתירה. ולכן לי מאוד קשה לקבל את זה. קל לי לקבל את החזרה, שזה לא שני מקורות שפשוט הוא שם כל אחד במקום. כלומר, קידוש הכסף זה דוגמה של חזרה. באותו מקום, פעם כתב כך, אחרי זה כתב אחרת. אבל הוא העתיק בקריאת שמע משנה בפרק ראשון, ובהלכות ברכות גמרא בפרק שישי, אז הוא חזר בו. זה מאוד לא נראה לי, אני חייב להגיד בכנות, למרות שאני מאוד קוסם לי לגלות המהדורות של משנה תורה. הלוואי שנמצא את זה, אני יכול לספר לכם שרב אהרון אדלר כותב איזה מחקר. אין לי מושג איפה זה עומד. בכל אופן, הוא פרסם איזה מאמר בספר הזיכרון הרב כפח. בכל אופן, כאן שאלת פתרון הרמב״ם נוגעת לשאלה עד כמה הטקסט חופשי. כי לפי הגר"א, חופשי לגמרי. לפי הכסף משנה זה חופשי עם המגבלה של... של הלכות קריאת שמע. הסינתזה בין המקורות יוצרת את הכללים. בפועל, מה מקובל בסידורים באנגלית? אתם יכולים להגיד לי? זה חופשי או שזה... זה מנסה להיות קרוב ל... נכון? אוקיי, יש שיטות שונות, כי אני אף פעם לא הסתכלתי בהם, אני לא יודע, אבל... לא, אבל אלו העקרונות של כל לשון. עכשיו, הדבר האחרון שתרצה לעסוק היום, ב-12 דקות שנשארו, נעשה למצות את זה, זה אחרי שיש לנו את שתי הרשימות. ואחרי שביררנו לעצמנו יותר מה קבע כל רשימה. אחרי שביררנו יותר מה קורה כשאתה אומר בכל לשון. וקבענו כבר מה נעשה בפעם הבאה על מה זה לשון הקודש, כן? זה לעסוק בקצרה בכך שהרשימות עם הזמן הולכות ונשברות ומשתנות. ואני רוצה לעסוק בעיקר באחד, זה נושא התפילה והברכות. שבמשנה מפורש שזה יכול להאמר בכל לשון, אפשר לראות מהלך שיטתי שמגיע עד גדולי התקופה האחרונה, שבו יצאו נגד ההלכה הזאת, או נגיד את זה בצורה אחרת, צמצמו אותה, או נגיד בצורה אחרת, העבירו את תפילה לרשימה של לשון הקודש. והאמת היא שהמהלך הזה מתחיל כבר בגמרא. כי הגמרא בלמד ג' הגמרא אומרת, תפילה בכל לשון? ואמר רבי יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכה בלשון ארמית. ואמר רבי יוחנן, כל השואל צרכה בלשון ארמי. אין מלאכי השרת, נזקקים לו לפי שאין מלאכי השרת, מכירים בלשון ארמי. למה... לשון ארמי הוא דווקא את זה המלאכים לא יודעים. אתם יודעים עליה למה? למה מכל השפות בעולם המלאכים לא יודעים ארמית? אתם יודעים מה זה ארמית בעולם העתיק? זה שפה משפטית בינלאומית. חלק הכתובה שלנו היא. אבל במה המלאכים לא מתמצאים? דיוויד. לא מתמצאים בחשבון של העולם הזה. זה דרך יפה להגיד את זה. הם לא מבינים את ההתקשרויות של בני אדם, הם לא מבינים את החיים בצורה מאוד פשוטה, כן? עכשיו, הגמרא כאן מניחה שאדם כשהוא מתפלל רוצה שמלאכי השרת, מה יעשו? יעזרו לתפילה שלו. אני גדלתי בבית של ליטווקס, הליטווקס לא כל כך רוצים את מלאכי השרת בתפילות שלהם, העיפו אותם בכל מקום שהם נמצאים. מכניסי רחמים לא אומרים, ולא אומרים ברכוני לשלום למלאכים, ולא אומרים מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולכל מקום שיש איזה פנייה למלאכים, הם מעיפים אותם מהתמונה. מצד שני, זה לא אומר שאנחנו לא רוצים שמלאכים יעזרו בלי שנבקש את זה מהם. אני לא יודע. ובכל מקרה, תראו מה הגמרא אומרת. לא קשיא, מה היא אומרת? הבי יחיד, הבי ציבור. וכאן, מה שהגמרא אומרת הוא, אומר רש"י, יחיד צריך שיסייעו מלאכי השרת. כי התפילה שלך, תפילת היחיד, כידוע, מבחינה קיומית היא תפילה שהיא... חלשה, היא זקוקה לסעד, כי לא מגיע לך שום דבר מעבר לקדוש ברוך הוא, לעומת הציבור שיש להם ברית שקרותה עם הקדוש ברוך הוא, כן, ציבור לא צריך לו לכתיב, ונאל כביר לא ימאס, אינו מואס תפילתן של רבים, ולכן החילוק בין יחיד לרבים והגמרה כאן, הוא נוגע לארמית, שיחיד לא יתפלל בארמית, משום שהמלאכים לא יעזרו לו ויחיד תפילתו חלשה, אבל ציבור יכול להתפלל גם בארמית, כולל להגיד מה? תפילות בארמית שיש לנו שזה קומפוקנט, זה תפילה באמת שאולי טוב שהם לא מבינים אותה, לא יודע, אבל קדיש בעיקר, זו התפילה הארמית שיש לנו. מה, בבריך שמי גם? הלך מעניה, אוקיי, יש כמה, בוא נגיד ככה, אם המלאכים של אברהם יבואו בהלך מעניה, אז צריך לתת להם לאכול, אבל כן ברכה.
יש לך
שהוא אישי
יותר, אז
לך זה בבית,
אבל
אם
זה
ציבורי
יותר, אז
עכשיו להגיד
את זה בכל השם.
נכון. זה מה שנאמר כאן. תבינו, כשכל לשון זה אבא של להבין. וכאן אתה רוצה שמי גם יבין? מלאכי השרת. אבל זה מה שנאמר בגמרא. כלומר, בגמרא החילוק בין יחיד לציבור נאמר על הרמית. הוא לא נאמר על מה? על שער לשון. כשעוברים לרמב״ם, הפירוש של המשנה, מגלים תפנית מדהימה בשימוש במושג הזה. כן, הרמב״ם כותב בפירוש הלשון בתפילה תחנון, בשורה 183. והתפילה תחנון, הוא מתחנן אדם בכל לשון, במה דברים אמורים בציבור, אבל היחיד ישתדל מאוד שלא יתפלל להשב, אלא בלשון העברית. הרמב״ם כאן לא רק אומר, עד יתפלל ארמית ביחיד, אלא הרמב״ם אומר שאיתי יחיד יתפלל מה? עברית. תרשו לי להציע הסבר לזה. זה קצת התבנית של רעיון שנמצא בשום זכרה במערי. אם כל יחידים מתפללים עברית, אז מה העברית נותנת להם? לא רק את הסיוע האווירי של המלאכים, למה עוד זה נותן? בדיוק, זה מאחד את כל התפילות יחד. כלומר, התפילה היסודית צריכה להיות תפילת ציבור. כנגד תמידים, תמידים זה ציבור. היחידים תפילתם מתקבלת כי הם מחברים את עצמם לציבור. ואתה רוצה לחבר את כל התפילות, נקרא לזה, צריך לחבר אותם באמצעות הסידור השותף, שהוא העברית. אולי זה הסבר של הרמב"ם. בכל אופן, דברי הרמב"ם התקבלו להלכה בשולחן ערוך. שכן השולחן ערוך כותב, יכול להתפלל בכל לשון שירצה, ואני מילי בציבור. אבל ביחיד לא יתפלל, אלא בלשון הקודש, שזה פסק הרמב"ם. ויש אומרים, אומר הרמה, דעני מילי כששואל, סליחה, זה לא? לא, אני חושב שזה לא הרמה, לא בטוח מי זה. תבדוק לפי הפונטים. זה נראה לי זה לא הרמה, זה השולחן ערוך. דעני מילי כששואל צרכיו, כגון שיתפלל על חולה או על שום צער שיש לו בביתו, אבל תפילה קבועה לציבור, אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון, כי מה מחבר אותך לכולם? הקביעות. ויש אומרים, דאף יחיד ששואל צרכיו יכול לשאול בכל לשון שיוצא חוץ מלשון הרמיש, זה מה שכתוב בגמרא. כדי השולחן ערוך נותן מרחב של תפילה בכל לשון בציבור, וגם ביחיד יש פה פשוט השעה מוכרת, בסדר? אולי אחרי השיעור תשאל. אין כזה נוגע לכולם.
אני חושבתי אולי יש פרוש אחרת שמשהו
שם
מאחר שערת עם ארמית.
אותה?
לא יודעים לזהות.
בגלל שהם דיברו ארמית.
בגלל שהם דיברו ארמית, אז הם לא יודעים לזהות מה זה תפילה ומה זה שזה בקשה בניגוד לתפילה למשהו אחרת. כן. ואז הם נותנים פרוש אחרת, אנחנו על החלפור. החלפור אומר, מה אותו בקשה?
אפשר. אוקיי, מה שלא זה בבקשה בתפילה, אוקיי? כן. אוקיי, מצוין. בכל אופן, בשולחן ערוך עוד יש אפשר להתפלל בכל לשון. במאה ה-19 קורה מהפך בתחום הזה, מסיבה פשוטה וברורה שהם כולם כותבים אותו. והוא שהתפילה בכל לשון במאה ה-19 נתפסת לא כרצון להתפלל בלשון שאני מבין, אלא אני תפס, ואני רוצה להגיד שהברסלבר, למשל, הם אלופים בתפילות ביידיש. רב נחמן היה מתפלל ביידיש. נכון? רב נחמן מתי חי? סוף 118, תחילת 119, נכון? הוא היה מתפלל ביידיש, והיידיש הוא היה ביטוי, הוא היחיד שהוא מתפלל ביידיש. כן, נגד אחד מהדעות פה, כי ביידיש הוא היה מבטא את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא חושב. הוא לא היה ביידיש שומר את הטקסט, היה ביידיש שומר מה שהוא רוצה. ואני יכול להגיד שלא רק ברסלבר, זה יגיע לכם סוד גדול, גם ליטאים. אבא שלי פעם שאל את הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה, ואיזה תדירות הוא הולך לכותל. אני מכיר יהודי בעותניאל שכל יום עולה להר הבית. כל יום. יש לו אחות פה בקהילה. הוא מנכ"ל מכון המקדש. כל יום עולה להר הבית. ואבא שלי שאל את הרב גוסטמן, באיזה תדירות הוא הולך לכותל? אז הוא אמר לו, אני הולך לכותל בזמנים שאני יכול להתפלל בכל רם ביידיש. כלומר, כשיש לי איזו תפילה אישית, איזו הרגשה פנימית שאני רוצה לבטא את עצמי, והוא גדל ביידיש, אז אני הולך לכותל אז. אז התפילה בכל לשון היא ממשיכה, אני חוזר לפתיחת השיעור, לאנשים שחיים שפות אחרות, לאנשים שזה עולם החווייתי שלהם והפנימי שלהם. כמו שילד באותניאל צועק תתה, והוא מדבר עברית כל היום, הוא מחכה את רב נחמן, הוא, הוא צריך לצעוק אבא, לא תת, כן. טוב, תת זה מילה בעברית היום, כן, זה נכון, כן.
זה עניין של טקסט, כאשר אתה מתפלל תפילה שאין לה טקסט, תפילה אישית, אז אפשר בכל לשון, אבל יש, לתפילה היום יש טקסט, אז כבר אי אפשר.
נכון, אבל אני רק אומר שאנשים שביטאו את עצמם בשפות אחרות, הצורך להתפלל בכל לשון פיהם בהם, ופה קורה מהפך מדהים. כי אם השולחן ערוך עוד אומר בעקבות הרמב״ם, שביחיד תתפלל דווקא בלשון הקודש, ובית הכנסת תתפלל בכל לשון, מה שקורה במאה ה-19 שהתמונה מתפכת, כי המתקנים, החשד שתפילה בלשון אחרת יש בה ריח של תיקון הדת, הוא דווקא בבית כנסת, כלומר צריך שהבית כנסת ייראה אורתודוקסי, שהבית כנסת ייראה קדוש וטהור, אבל כשאני רוצה לצעוק בקול רם ביידיש לטאטה, זה למה, אין איזה שום ריח של תיקון הדת. כלום, זה אותנטיות דתית. ואז כאילו המהלך של חלק בין יחיד לציבור, הוא מתהפך לגמרי. והתשובה הכי מפורסמת, ואין לנו זמן לקרוא את כל המשנה הברורה, אבל התשובה הכי ידועה בעניין הזה, היא תשובת החתן סופר, שהוא ראש המדברי נגד הרפורמים, כן? שם אומר החתן סופר, זה משורה 220. וכיוצא בו להתפלל בציבור בלשון שאינו לשון קודש, זה אי אפשר בשום אופן. כתוב בשולחן ערוך במפורש שאפשר, ואומר הרד"ם סופר, בשום אופן אי אפשר, שהשימוש בשום אופן הוא כמובן בגלל שוודאי שהיה אופן שהיה אפשר. ואם אמת הדבר, אלו נאמרים בכל לשון ובכלל תפילה, שאדם יוצא דרך חובתו אפילו יחיד מכל מקום, היינו באקראי, אומר החתן סופר. אבל להתמיד ולהעמיד שעת ברבים, להתפלל בשון העמים תמיד, אם כן, לא היו עד שכנסת הגדולה מתקנים התפילה בשון הקודש צח וברור, ובימיהן כבר היו חציה מדברים השדודית, חיין רמב"ם מכות תפילה, ויותר טוב היה לתקן בלשון הקסדים, שהיה לשון המורגל. למה עד שכנסת הגדולה תקנו בעברית ולא בשפה שכולם דיברו אז? והוא ממשיך ובאזרקתי וכו', והוא ממשיך, והיה בזה צריך מתרגם, כנראה גם אז לא הבינו, ואני חוזר לברכה, לא הבינו, אז מה אמרו להם? אז תלמדו עברית, תתפעלו בעברית, תתאמצו. וסוף דבר אומר החתם סופר, אבי על השעה, אני מדלג, אומר החתם סופר, אני ממשיך פה בשורה 230, שהתפילה עולה כעוגן, גם בלי להבין אף מילה. צריך להתפלל בלשון התקנה, והוא אומר כך, ואם משום שלא יבינו האידיוטות, מה הם אומרים בלשון הקודש, יויין שער אפרים ותשובה דבר שמואל. אם כן, נוח יותר לתקן שכל אחד ילמד פירוש התפילה, אומר הפתרון. הוא לא להכריח אותה כמו שאני הצעתי. הרב ויינברג יגיד את זה. ללמוד עברית, ומה הפתרון? להסביר להם בהונגרית מה פירוש התפילה ושיגיד אותה בעברית. כבר חשוב לו שיבינו, אבל הוא אומר, כל אחד ילמד פירוש התפילה ולהתפלל בלשון הקודש. ממה שיתקנו להתפלל בלעז, והוא מסביר, לפני מלך בשר ודם אינו עושה כן, כי המדבר עמו צריך לדבר בלשון המלך, וכאן אני חוזר לתבניות הלמדניות שלנו, אתה מדבר על המלך, מה היה ברור בכל הגמרא? תדבר חופשי, איך שאתה רוצה. הוא אומר, מה פתאום? לפני המלך, תדבר בשפה של המלך. כלומר, לוקח את המושגים שחשבנו עליהם, האם זה שפת המלך, השפה שלך, אבל הוא הופך לגמרי את כל מה שכתוב בגמרא. ולמה בשמות הרפורמים הוא עושה את זה? כן, והוא ממשיך לרמב"ן שלשון הקודש הוא הלשון של הקודש ברוך הוא וכו' וכו'. שזה היפוך מוחלט שהוא נובע כאמור, זה אורתודוקסיה, זה לא מסורת, בהמשך לשיעור הקודם. ומאוד מאלף לסיים, בוא נסיים בתשובה של הרב ויינברג ורבי יונג, הרב של ה-Jewish Center ב-West Side, 86th Street, שם הוא שאל אותו, תסתכלו בשורה 247, אם להנהיג אמירת מזמורים בתוך התפילה בלשון אנגלית. וצריך לזכור שהשריד אש לא חי בהונגריה של המאה ה-19, הוא חי במערב אירופה של המאה ה-20. זו תשובה מ-54. ותראו את הניתוח שלו, ההבנה שלו, של מה שקורה בחברה המערבית שמתמודדת עם השאלות האלה. הוא כותב, זוהי שאלה עדינה מאוד. למה זה עדין מאוד? ותראו איזה טון שונה יש מהחתם סופר. החתם סופר אומר, על פי דין אי אפשר. נגד שולחן ערוך, גמרות ומשניות. הרב ויינברג אומר, לא. מצד הדין, בוודאי שאין כאן איסור. בוודאי שאפשר. שהרי התפילות נאמרות בכל לשון. אפילו המחמירים ליחיד מקילים לנשים, שימו לב לדבר הזה. כלומר, החמירו על יחידים, לא על אלה שלא יכולים להבין, כן? עיין שולחן ערוך, ואולם, תראו איך הוא קורא את המפה. ברור לי כשמש, החרדים יתנגדו לו, ויוציאו עליו כל שהוא אינם תקנים. גם הוא חי בתודעה שמתקנים. כלומר, אם המועדון אורתודוקס יתחילו להתפלל באנגלית שהוא מותר על פי דין, אז מה יגידו עליהם בבורו פארק שהם לא מועדון אורתודוקס, שהם קונסרבטיב? זה, הוא כותב את זה. אינם מתקנים. וימצאו אנשים בעלי קינה, באנגלית קנועים, שימצאו מקום להתגדר, ויוציאו לעז ורינון, שבית הכנסת שלא מתפעלים בלשון האנגלית, ואם נגיד סאוואט שהקנאים יקנו, תראו מה הוא כותב, ולמה לא להכאיב את לב העיריים הסבימים, שנפשם בחלה בכל שינוי מנהג וכל תיקון חדש? תתחשב קצת ב... למה אתה גורם להם להיות כל כך מתוסכלים לקנאים? אתם שואלים אותי, הוא דואג לרבי יום, ולא דואג ל... הוא לא דואג לקנאים. הוא דואג שתהיה אורתודוקסיה מודרנית, זה מה שהוא דואג. כאילו הוא אומר, אני חוזר לשיעור הקודם על הגריד, אורתודוקסיה מודרנית לא אומרת שהכל יהיה מודרני. זה אומר אורתודוקסיה שהיא חיה בעולם המודרני ואורתודוקסית. ולכן, והוא שולח לחתם סופר, וכאן הוא, יש לו התבוננות סוציולוגית, והנה בעוונותינו הרבים, לא נשאר מקום ליהדות שלמה ותורה אחרות לבית כנסת. לכן צריך לדקדק ששם תהיה לשון הקודש, הסוררת היחידה. ואם יהודי אמריקה יוותרו על עברית בבית הכנסת, הם יוותרו על הזהות היהודית שלהם. צריכים מקום אחד טהור וקדוש. ודבר זה שאוסרים השימוש בלשון זר בבית הכנסת, תראות כמה זה שונה מהחתם סופר, וזה אמריקה, זה לא הונגריה. מעורר בלב את הצורך ללמוד לשון הקודש. והחתם סופר לא אומר שירוצו ללמוד עברית בהונגריה, למה הוא אומר? תסבירו להם על מה מדובר. ומה זאת השריד יש שאומר? ילמדו עברית. Hebrew Day School. ויש לי איסור זה, כוח השפעה גדול, ביודעים ולא יודעים, שעדי כן מתעצם בלב הרגשת הקלישה של התפילה של בית הכנסת. כאן הוא חוזר יענו פסיכולוגי, ששבוע הבא זה ההפך הגמור שלו, שמה שאני מדבר. שאם הם ידעו שלבית הכנסת יש שפה מיוחדת של נורים אלוקים, זה מוסיף לקבושה, זה מוסיף לרוממות. כן, הנושא של שבוע הבא הוא בואו נתפלל לבית הכנסת כמו שאני מדבר ברחוב. לפה זה ממש הפוך. ויש טעם שני לאיסור, והוא גם קשור לשבוע הבא, שלא לשנות מנהג אבותינו, שזה גם טענה אורתודוקסית קלאסית. כלומר, על פי דין אפשר לעשות אחרת, אבל מה אני רוצה לעשות? כמו הדורות הקודמים. וסוף דבר, הוא לא פוסק לו, הוא נותן לו עצה. שים לב להבדל בטון. עצתי עצת אוהב נאמן. אני חוזר, לדעתי הוא אוהב את הרב היום, לא בטוח שהוא אוהב את בורו פארק. שלא ינהיג מנהג זה בציבור. והרי כל אישה יכולה להם של תפילה בתרגום אנגלי. מה הבעיה? סידורים באמריקאים התרגום. תקרא את התרגום, תגיד את העברית. אבל בפומבי ובציבור לא, ויקוב הדין תהר, ובית הכנסת משתמשים רק בלשון הקודש. והתפילה נאמרת רק בשפת קודשנו, אנשי כנסת הגדולה ושפת כל הדיברות, שירבו אותה בדם, ליבם, ובדמעות עיניים, אומרת יהודי ניצול שואה. ידידו מברכו, הרב ויינברג. אוקיי, תודה רבה, בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו...